חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת בשלח, שמכונה שבת שירה. פרשה הזו, כשאנחנו נקרא, דברים מדהימים, כשנתבונן, שכל התוכן של הפרשה, הקדוש הוא מראה לנו את מבחן האמונה של האדם. פרשה מתחילה בפסוקים, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כוונת התורה בפסוקים אלו ללמדנו שכאשר פרעה שלח את בני ישראל עם מצרים, היו שני אופציות לבורא עולם, איך מובילים את עם ישראל לארץ ישראל. שני אופציות. אופציה אחת הייתה קצרה, קרובה, דרך מעבר רפיח, עזה, מה שאנחנו היום, תחשבו מצרים, הרי שם בין מצרים לעזה, מעבר רפיח. אז הם היו יכולים ללכת ממצרים, לעבור דרך מעבר רפיח, אז הם מצאים בארץ. זו אופציה אחת, קרובה, מיושבת, היו שם יושבים הפלישתים, כבר אז גם כן היו מיושבים שם פלישתים. דרך שנייה, דרך המדבר, דרך מדבר סיני, דרך אילת, תשימו לו לאיזה קצה, עד הקצה השני. והדרך היא ארוכה, ארוכה, ארוכה עד שיגיעו ממנה לארץ. והקדוש ברוך הוא בחר בדרך הארוכה ולא בדרך הקצרה. ולמה? והיא בשלח פרעה את העם, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, לא דרך רפיח ועזה, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. פתאום יהיה איזה מלחמה תתפתח, וכמו שאכן היה שפרעה וכל חילו רדפו אחרי ישראל והתפתחה מלחמה, ואם זה קרוב יחזרו בחזרה למצרים. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? בחר בדרך, ויסב אלוהים את העם דרך מדבר ים סוף, דרך מדבר סיני. במדבר סיני היה שם קבלת התורה, ושם כל ההליך של 40 שנה, עד שהגיעו בני ישראל למצרים. אין לי ספק שכל מי שקורא את הפסוקים האלה, תמע, שואל, מתפלא, איך ייתכן? עם ישראל, מה היה להם? לוקסוס במצרים, שעבדו אותם, עבדו אותם בפרך, עינו אותם, היכו אותם, לקחו את התינוקות, שחטו, פרעה היה שוחט כל יום תינוקות כדי לרחוץ בדמם בגלל הצרעת שהייתה לו, חזל אומרים. חסר לבנים, שמים להם תינוקות במקום לבנים. איזה התעללות, כל הבן הילוד היורה ישלחו. מה לא עשו להם שם? איך בכלל יעלה על הדעת שהם יחזרו בחזרה למקום הזה? איך ייתכן? עד כדי כך שהקדוש הוא בוחר ללכת בדרך ארוכה ולא בדרך קצרה, כדי למנוע מהם את הניסיון הזה, שלא יחזרו בחזרה ברגע שיהיה להם קשיים בדרך, ותתפתח איזה מלחמה. דהיינו, אם היו באמת בני ישראל הולכים דרך מעבר רפיח, דרך עזה, ורודפים אחריהם המצרים, אז היו חוזרים למצרים. כך כותבת לנו התורה. איך ייתכן? זה לא מוסבר. עוד יותר מזה, כשאנחנו מתבוננים, הרי אנחנו מדברים על עם ישראל שראו את כל האותות, את כל המופתים. מה הקדוש הוא עשה בעשר מכות למצרים? איך ייתכן שהם, אחרי כל הניסים והנפלאות שראו את בורא עולם שולט בכל הבריאה ומנהיג את העולם כולו, הם יבואו והתפתו מתוך איזה קושי לחזור. ועוד יותר, אם אנחנו רוצים להבין, בהמשך הפרשה אנחנו מוצאים, מלבד המצב של קריעת ים סוף, שהם נקלעו למצוקה, וגם כן צעקו, כמו שנסביר בהמשך, גם התלוננו על המים, הגיעו למראה והמים מרים, אין להם מים לשתות, איזה תלונות, מה הבאת אותנו למות במדבר, יותר טוב, אנחנו נשארים במצרים. אתם יודעים להסביר לי כזה דבר? אני לא יודע, כל בן אדם בר דעת לא היה יכול לחשוב כזה דבר, איזו מחשבה כזאת, שבן אדם פתאום יפקפק בכל והתלונן, כשהוא ראה וחזה במו עיניו את כל הפלאי הבריאה שהקדוש ברוך הוא עשה, איך הוא הפליא בין עם ישראל למצרים, בדם, בצפרדעים, בכינים, בכל המכות, פלא פלאים. וגם ההמשך, אנחנו רואים אותו דבר גם הלאה, בהמשך אותו דבר, התלוננו על המן, התלוננו על הלחם, על בשר שאין להם. ועוד יותר קשה שהחכמים מלמדים אותנו, שכל התלונות האלה היו אפילו אחרי קריעת ים סוף. ומה קרה בקריעת ים סוף? חכמים מלמדים אותנו זה אלי והנבאו, שאפילו שפחה הייתה, ראתה את בורא עולם, ראתה בחוש את בורא עולם עד יותר מהנבואה של יחזקאל בנביא, הנביא. עד כדי כך הגיעו, לאיזה דרגות גבוהות. נו, אז איך מתלוננים? רואים את בורא עולם מול העיניים, ועדיין מתלוננים. מהו ההסבר בדברים? פעם אחת שמעתי מהרב שלום שבדרון, נפתח בסיפור קטן, הרב שלום שבדרון, זכרונו צדיק וקדוש לברכה, אהבתי מאוד לשמוע את השיחות שלו, ופעם אחת כשהוא דיבר, אז הוא אמר, סיפר סיפור כדי להמחיש לנו עד כמה האדם לא אמיתי עם עצמו. הוא דרכו ביום שבת, אחרי הצהריים, שעת מנחה, הוא הולך לבית הכנסת להגיד שיעור ולהתפלל. טוב, בשבת אחד הוא הולך בדרך ורואה ילדים מתקוטטים, רבים, כדרכם של ילדים. לא פחות ולא יותר, אחד הילדים לקח אבן, זרק על הילד השני, ממש פצע אותו בראש, דם זב ממנו. הרב שדרו ראה את זה מסכן, את הילד הקטן הזה שפצוע, לקח אותו, הרים אותו כדי לטפל בו. ממולו הייתה מהלכת אחד מזקנות ירושלים, שגרה בשכונה שמה, והייתה קצת רחוק ממנו, והיא הולכת בדיוק במקביל אליו כנגדו. היא רואה את הרב שלום שדרו מתכופף, לוקח את הילד, ואז היא כבר מרחוק אומרת, רב שולם, רב שולם, לא נורא, השם יעזור, אל תדאג, השם יעזור. חשבה שזה בטח איזה נכד שלו שנפצע, פצעו אותו, והוא ככה במצוקה, אז היא כאילו נתנה דברי ניחומים ורגיעה, ואומרת לו, לא נורא, רב שולם, רב שולם, השם יעזור, אל תדאג. אומר הרב שלום שדרון, אומר, אני אמרתי בליבי, אני רוצה לראות אותה אם זה היה נכד שלה, האם ככה באמת היא תגיד או לא. ככה הוא חשב בלב שלו. אבל המחשבה הזאת היא לא בחינה מתעוררה בליבו, שאכן ככה היה באמת. כשהיא התקרבה, הלכה והתקרבה, ופתאום היא מזהה את הילד, שזה הנכד שלה. והתחילה לצעוק, מי זה הילד המופרע הזה? וכו'. אומר לרב שלום שדרון, לא נורא, לא נורא, השם יעזור, אל תדאגי. מה לא נורא? איך תגיד לא נורא? תראה איך הוא פצוע, תראה איזה דם. לא נורא, השם יעזור, מה קרה? מה, השם יעזור לי אם זה שייך אליי, והשם לא יעזור לך אם זה שייך אלייך? אומר הרב שלום שדרון, אומר, המעשה הזה לימד אותי כמה בן אדם, חי באשליות, מאמין, בוטח בשם. כל זה יפה לומר, לדבר, הכל יפה. וזה כשזה לא נוגע לך. כשאתה עובר בקור המבחן, בוא נראה אותך איך אתה מאמין בשם. בוא נראה איך אתה בוטח בשם. וזה החוכמה. אמונה, הרבה מדברים אמונה. הרבה מדברים ביטחון. אבל בשעת המבחן, שמה. שמה מודדים את אמת המידה של האמונה והביטחון שלך בשם, וזה לא קל, וזה לא קל. ולכן, אם אנחנו ננסה להבין את פרשתנו, אנחנו חייבים לדעת דבר אחד. שכאן התורה מגלה לנו את הכוחות הנפשיים של האדם, שלא יחיה באשליות. אדם יכול לראות ניסים ונפלאות. ראינו מה זה, לראות עד 10 מכות במצרים? מה יותר מזה לראות את בורא העולם? שאתה לוקח מים, אתה שותה מים והוא שותה דם, ואפילו אותו כלי, ואם הוא ישלם לך כסף הופך למים. איך ראו את בורא העולם? השאירו ממכת דם. כי המצרים בכל מקום, שמו במקרר, שמו איפה שלא יהיה נהיה דם. דם, דם, דם. רק היהודי יש לו מים. ככה היה כל השבוע. מכת צפרדים נכנסו להם לתוך המים, לתוך הפה, לתוך התנורים, לתוך המיטות. מה לא? אבל ארץ גושן שבמרכז מצרים, צפרדים לא מתקרבים. הכינים אותו דבר. הערוב. זה היה נורא והיום לראות חיות מסתובבות וטורפות ולא מגיעים לתחום של עם ישראל. יותר מזה, תמיד מרן הרב עובדיה מספר הפעמים בשעה בדרשות, זה אומר, לפעמים המצרים היו לוקחים את הילדות של היהודים להיות בבסיטר, ואז הוא לוקחת איתה את האח שלה הקטן, שומרת גם עליו, ולוקחת כמה מוחמד ואחמד ופטמה, והולכת עם כמה ילדים ככה ברחוב, ופתאום קופץ איזה אריה, את מי הוא טורף? רק את המחמד ואחמד ואת הפטמה, והילד היהודי והילדה לא נוגע בהם. ראו את בורא העולם בחוש, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, הכל חשוך, איפה שהיהודי הולך יש לו אור. בואו תמציאו את הדברים האלה היום. מי יכול לעשות? כל מכה, אם נתבונן בה, ונראה, זה פלאי פלאים. ראו את בורא העולם מול העיניים. הכל טוב ויפה. זה לא עדיין הופך לקניין של אמונה וביטחון מושלמים. זהו התפעלות. אדם מתפעל הרבה פעמים, שומע איזו דרשה יפה, איזו שיחה חזקה, הוא מתעורר, הוא ממש, הוא חושב עכשיו, הוא הופך להיות מלאך. אבל זה לא מציאות. אדם לא מהר נהפך, משנה את התכונות שלו, את ההרגלים שלו. אדם כדי להתחזק אמונה, כדי לתקן תכונות ומידות לא טובות, צריך לעבוד על זה. כמו שהרמב״ם, כמו שנביא, כי בני אדם, אומנם מתוך התפעלות, יכולים באמת להתרומם באותם רגעים, ויש רצונות עזים שצפים בתוכו, אבל זה עדיין לא קניין, שלא יחיה באשליות שככה זה יחזיק מעמד. עובר כמה זמן, הכל נרגע, חוזר הכל לאיתנו. הרב חיים מבריסק אומר, למה חכמים אמרו, וכינו את השפחה, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אם היא כל כך גדולה בנבואה, תקרא לה נביאה, למה אתה קורא לה שפחה? היא כבר יותר נביאה אפילו מיחזקאל הנביא. אתה קורא לה שפחה? מה הלשון הזה של חכמים? אומר רב חיים מבריסק, כי מה שהיא ראתה בקריאת הים, את הנבואה הגדולה הזאת, זה רגעי. אבל מה היא? היא נשארה עדיין שפחה. כי זה לא הופנם, זה לא הפך לקניין, זה שראתה כל טוב ויפה, יש רגעי תעוררות, אבל מהרגעי התעוררות זה לא הופך לקניין נפשי. צריך לדעת כדי לקנות דבר, כדי להתחזק באמונה, צריך לעבוד על זה. מה אומר לנו בורא העולם? אפילו שכבר פרעה שולח את בני ישראל ממצרים, יש לו שתי אופציות איך להוביל את עם ישראל. דרך רפיח ועזה או דרך מדבר סיני וים סוף, מעדיף דרך רחוקה. למה? הם לא מסוגלים לעמוד בניסיון. אחרי כל האותות, אחרי כל המופתים, כי עובר קצת איזה זמן ונרגעים, וחוזרים לשגרה, והם מסוגלים לחזור למצרים, ולא יתמודדו עם המציאות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, שלא לחשוב שבזה שמתלהבים, ובאותם רגעים יש לך איזו השתוקקות, איזו התרוממות, זהו לא קניין. קניין אומר הרמב״ם בהלכות דעות פרק א' הלכה ז'. אדם שרוצה לקנות דבר, צריך, הוא אומר הלשון שלו, יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות, ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו. ועוד יותר הוא כותב בפירושו למשניות בפרקי אבות פרק ג' משנת ת'ו, שהכל לפי רוב המעשה. אומר הרמב״ם, מה כוונת התנא ללמד? שהמעלות אומנם יושגו בכפול מעשה הטוב פעמים רבות, ובזה יושג הקניין. לא שיעשה אדם מעשה אחד גדול ממעשה הטוב, שבזה לבדו לא ישיג הקניין. לכן הוא כותב, הרמב״ם ממשיך בדבריו שם, והוא כותב, לדוגמה, אדם רוצה לתת צדקה. אומר, יש לך אפשרות, אתה רוצה לתת 1,000 שקל צדקה. יש לך אפשרות ללכת לעזור לבן אדם אחד 1,000 שקל. ויש לך אפשרות לחלק את 1,000 שקל ולחלק אותו. תיתן, אני יודע, 10 עניים, כל אחד 100 שקל, 20, כל אחד 50 שקל. מה עדיף? אומר הרמב״ם, בשביל לקנות את הנדיבות לב, לא יועש תיתן פעם אחת 1,000 שקל. אם אתה תיקח את 1,000 שקל ותחלק אותו 50-50 ל-20 עניים, זה ישפיע עליך ויקנה בך את הנדיבות יותר מאשר פעם אחת מעשה גדול. כי ריבוי המעשה להרגיל את עצמו בדברים טובים, זה מה שהופך את זה לקניין. אחרת זה לא הולך. כמו שאמר שלמה המלך במשלי פרק כ"ב פסוק ו', חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזכין לא יסור ממנה. ברגע שאתה מרגיל את הילד, מחנך אותו להרגלים טובים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך, זה הופך לקניין. ואז הוא לא ייפרד מהדרך הטובה. אחרת זה לא הולך מתוך התפעלות, כבר הכל משתנה. התפקיד שלנו לקחת את ההתעוררות ולהעצים את זה, ולהרגיל את עצמנו בזה, עד שנהפוך את זה לטבע שני, כי הרגל הופך לטבע שני. זה כמו, זה הכוח של הבן אדם. לעומת זה למשל ניקח, מביאים את המעשה המפורסם עם הרב יונתן ליפשיץ, שהיו שם בתקופתו הרי כל הזמן ויכוחים, ויכוחים, מי צודק או לא, היה אחד הוויכוחים, שהאם אפשר לאלף חתול או לא. אפשר לאלף חתול, להפוך אותו עכשיו, לעשות כמו בן אדם, להיות מלצר. רב יונתן ליפשיץ אמר שלא שייך. חכמי אומות העולם אמרו, כן אפשר, ונוכיח. קבעו תאריך לתחרות, והביאו חתולים שאילפו אותם להגיש, לעמוד על שתי רגליים, כמובן מגש בהתאם לגודל שלהם, מגשון, שתגיש החתול. עושים את הטקס של התחרות הזה, לפני כל המלך שרים ורוזנים, והנה נכנסים חתולות עם מגשון, ומגישים, וואי, מה יעשה הרב, עכשיו הרב יונתן ליפשיץ? הם ניצחו. הרב יונתן ליפשיץ ישב רגוע, לא נבהל מכל המחזה, נתן להם כולם להתלהב, ומחות כפיים וכו', ואז הוא מוציא קופסת טבק, קופסה קטנה ששם בכיס, שם הוא הכניס איזה עכברוש קטן. פתח את הקופסה, שהעכברוש יקפוץ, קפץ, רק החתולים ראו את העכבר, זרקו את כל המגשים, וכולם רצו לתפוס את העכבר לאכול אותו. אבל הם, נו, הצלחתם לחנך את החתול. אי אפשר. חתול לא שייך לחנך. גם שאתה תאלף אותה, זה לא חינוך. חינוך זה להפנים פנימה. אדם מסוגל להפנים. אדם שייך לחנך אותו, להפנים את זה, להבין את זה, לקנות את זה כקניין, רק אז הוא יכול לשנות את ההרגלים שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רצה להובילם דרך קצרה. ולמרות שאנחנו מוצאים באמת שכתוב, הרי התורה מעידה לנו ויאמינו בשם משה עבדו בקריאת הים. אבל חכמים מלמדים אותנו שלמרות זאת, יש ניסיונות שבני אדם לא מסוגלים לעמוד, הקדוש ברוך הוא לא מביא להם. כגון הניסיון של היציאה ללכת דרך קצרה או דרך ארוכה, שהקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון יותר ממה שהאדם יכול. אבל ניסיון, למשל ניקח את הניסיון בהמשך הפרשה, ניסיון של קריאת ים סוף. מגיעים אל הים, והנה רוטפים אחריהם המצרים, מצרים וכל השלישים הרכבו, ואז אומרים לנו חז"ל, שהעם ישראל באותו מצב, אותה סיטואציה שנקלעו, שמצרים מאחוריהם והים מלפניהם, חסרי עונים, מה עושים? מה עושים? ארבע קבוצות, הקבצות היו בעם ישראל. החלשים באמונה, שלמרות כל הניסים והנפלאות שראו, עדיין כשהגיעו למבחן אליהם קשה, צעקו, בוא ניכנע להם, בוא נחזור חזרה. נו, בוא ניכנע. גם כן, יותר חזקים מהם, אז אמרו, בוא נלחם איתם, אולי ננצח. יותר חזקים מהם, יש קבוצה יותר חלשה מהם, אמרו, בוא נתאבד יותר טוב אשר נחזור להתענות. והקבוצה השלישית זה שאמרו, בוא נלחם. הקבוצה הרבית אמרו, בוא נתפלל להשם, ויצעקו אל השם. זה הכל תלוי בגודל האמונה בשעת המבחן. והקדוש ברוך הוא אומר להם, לא. מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישראל. תבינו שאני רוצה לבחון אתכם. תוכיחו לי שאתם מאמינים. תקפצו אליי, אמר, תפחדו, אני אציל אתכם. אמרתי לכם שאני אציל אתכם. מה, לא ראיתם איך הקדוש ברוך הוא מהפך את כל הטבע? אז מה אתם פחדים? איפה האמונה? זה היה מבחן של האמונה. ועם הדרגות האלה, ובסופו של דבר לחשוב בין עמינדב קפץ, ואז נקרע הים. אותו דבר הקדוש ברוך הוא בוחן את עם ישראל, גם כן אותו דבר במים. מה, הקדוש ברוך הוא היה חסר לו? היה אפשרות? הרי בפועל מה קרה? הם הגיעו למרה ואין מים, המים מרים, אי אפשר לשתות. ואז התחילו פתאום להתלונן. איפה הביטחון בשם? מה עשה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר? אמר לו, קח עץ, תזרוק אותו למעיין והמים ימתקו. ואיזה עץ אומרים חכמים? עץ מר. וימתיק את המים, כדי שיפנימו, זה מבחן שבוחנים, הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם, עד אחד האמונה, אותו דבר מבחן נוסף, עם המזון שלהם, אין לנו לחם לאכול, זכרנו את הדגה ואת הקישואים, מה אכלנו במצרים, פה אין לנו מה למות ברעב, אין לנו כלום, הקדוש ברוך הוא מוריד להם את המן, מביא להם את הסלב, איפה העמידה באמונה? אלה המבחנים שהקדוש הוא בוחן את עם ישראל בדור המדבר, וזה למרות שראו את כל הניסים והנפלאות, ובאמת נכשלו, לא היה להם קל, חלק מהם הגיעו לתלונות, התלוננו, ולא בטחו בשם. כמובן זה לא כולם, זה בעיקר הערב רב שהיה בתוכם, שהאמונה שלו הייתה רופפת, ולכן כל התלונות האלה היו קשות. והקדוש ברוך הוא מוריד להם את המן, ואומר להם, בוא אני בוחן אתכם, תראו איך אני מחלקל אתכם. כל יום ירד מן מחדש. אל תשמרו למחר, תפתח בשם שגם מחר יביא לך. אבל לא, יש כאלה, מה פתאום, ואם לא ירד, ואם יש שביטה בשמיים, אז שמרו, מה קרה? הבאיש, כדי לחנך אותם, רק אמונה בשם. המרבה לא יעדיף. הממעיט לא יחסיר. הקדוש ברוך הוא נתן להם הוכחות גלויות איך לאדם צריך להאמין בשם ולדעת שהוא עובר מבחנים בחיים, כי המבחן הזה הוא בעצם בודק עד איכן האדם מגיע האמונה שלו. וכל הפרשה הזאת, אם אנחנו מתבוננים מתחילתה ועד סופה, כולה מבחני האמונה של עם ישראל, וזה מדגם. זהו מדגם לכל אדם במסכת חיים שלו. אין אדם שלא עובר בחיים שלו מבחני אמונה, והקדוש ברוך הוא מביא לו כל מיני מצבים קשים, שלכאורה לא רואה שום מוצא. אתה עומד בפני הים מלפנים ומצרים מאחור, ופתאום אם אתה תאמין, הישועה באה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותך. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא בוחן כל אדם ואדם. וכל החיים הם עוברים מבחנים. אם התגברת על אחד, נותנים לך עוד יותר, כדי לרומם את האדם, כדי לגדל את האדם. בדרך כלל בן אדם מתפעל, כשרואה דברים, באמת רואה איזה דברים מוזרים, אז הוא יכול, רואה איזה מישהו שדיבר חזק, זה מעורר אותו. כל זה, זה שום דבר עדיין. זה לא אומר כלום. איך יהיה בשעת מבחן, האם באמת הוא יצליח לעמוד במבחן או לא. אדם עובר למשל, רואה תאונה קשה, הרכב נקרע, הרוגים. מה אומר באותו רגע הלב של הבן אדם? אני, זהו, גמר, לא רוצה לנסוע, די. סכנת חיים, אי אפשר לדעת, הכבישים. אתה לא יודע אם אתה חוזר הביתה אף פעם. כמה זמן זה מחזיק עמד? 24 שעות אולי. אחרי 24 שעות עולה על הרכב. אז בהתחלה עוד נוסע קצת לאט, אחרי זה כבר שוכח בכלל שיש משטרה. לא מעניין אותו כלום. ככה זה בן אדם. בן אדם יש לו, יש כאלה הרבה היום בדור שלנו, אתם יכולים לראות את התופעות האלה. בני אדם מתעוררים לחזור בתשובה ומתחזקים, ומתרומים, חושבים את עצמם מלאכים, אתם יודעים. אצל בעלי תשובה אתה יכול לראות את התופעות האלה בגלל שמתוך ההתלהבות שהתעוררו מאיזה דבר, הם עולים לפסגת הפסגות. יש כאלה לובשים לך בגדי לבן מלאכים, אבל לא כולם לובשים ככה. לא, אנחנו מעל כולם. זה נקרא יהורה, אומרים חזל. לא, זה לא הולך ככה. יש כאלה, חזרו בתשובה, הזקן, הפאות, הכל, הולך כמו יהושע הפרוע. יש לך אישה, מה, היא חייבת לסבול את כל ההתלהבות שלך? זה לא הדרך. ההתלהבות היא לא ביטוי למציאות של האדם. ההתלהבות היא אמנם מפתח כדי לנצל את זה ולהגיע לתובנות ולהפוך להרגלים טובים. ראינו עכשיו בתקופתנו, מה ראינו? טרגדיה שאין לה אח ורע בשמחת תורה. איזה אסון שזעזע את אמות הסיפים. אין לב בעם ישראל כולו, בכל העולם כולו שלא הזדעזע. איזה אחדות זה יצר, איזה אהבה יצר. נו, עבר חודש, עבר חודשיים, התקרר את הגדרה, זהו. כבר מתחילים שוב, כל מיני שמאלנים למיניהם, כל מיני אנשים שדלו מעלה, איך לשוב לעורר פילוג ושנאת אחים ומחלוקות. עד עכשיו השבוע מה קרה? שמישהו היה נסע ברכבת, הולך מניח תפילין בשביל, כי הוא הנסיעה היא מוקדמת, והיה צריך להניח תפילין. בא אליו איזה אחד, וצרח צרחות, פרזיטים, תלכו לצבא, לך לבית הכנסת, אל תניח פה תפילין. איזה אסון, איך זה מגיעים למקומות האלה? איך מגיעים לסינת אחים כאלה? אחרי הטרגדיה, אני רוצה לראות שבאותו יום, אחרי הטרגדיה, יש מישהו שהיה מעז לפתוח את הפה, לא. אבל עבר כבר קצת השגרה, זהו. עבר ההתעוררות, נרגע קצת כל הכאב, ופתאום מתחילים לחזור לסורם. מוריי ורבותיי, כי זה לא קונים את הדברים מתוך התעוררות חד פעמית. מהתעוררויות האלה אפשר לנצל, לקבל קבלות, אבל לחזור ולחזור ולחזור, להפנים את הדברים, רק אז הדברים הופכים לקניין, אבל כשבן אדם רק מתלהב, ומתוך ההתלהבות הוא חושב שהגיע לפסגות, זה המפלה של הבן אדם. עם ישראל, בוא נראה את עם ישראל, חוץ מכל מה שאמרנו, אנחנו נקרא פרשה הבאה את מעמד הר סיני, ומה קרה אחרי מעמד הר סיני? שהגיעו לפסגת הפסגות של האדם לפני הראשון, לפני אחר. ואחרי זה, משה רבנו עולה לשמיים 40 יום, 40 לילה, ורואים שמשה בושש לבוא, מה עושים? עושים עגל, אלה אלוהיך ישראל, ריבונו של עולם. איך ייתכן דברים כאלה? איך? זהו האדם. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את כל התכונות הנפשיות הפנימיות של האדם. האדם קרוץ מעפר, ויש לו המון, המון, המון משיכות לכל מיני תאוות, לתשוקות, לרצונות, וזה לא בקלות אפשר לשנות דברים. צריך לעבוד על זה, צריך להפנים את הדברים, צריך לחזור הלוך ושוב, כמו שאומר הרמב״ם. ולכן באמת פעם אחת מסופר על הרב חיים ולוז'ין, שהוא הרי המציא את הרעיון של ישיבה עם פנימייה, זה היה דבר גרנדיוזי, זה היה רעיון ממש פצצה, איך להרים את כל עולם התורה, לתת, לאפשר. ככה היו צריכים לבוא לבתי כנסת, ללכת לבית, זה לא אותו דבר. מסגרת שעוטפת אותך כל היום וכל השבוע, זה מרומם ומגדל את התלמידים. אז הוא בא לגאון מבין לה, אומר לו, תשמע, יש לי רעיון פצצה, בוא נייצר את עולם הישיבות. הגאון מבין לה, אמר לו, לא. אל תעשה את זה. אבל זה כאב לו לרב חיים מוולוז'ין, למה לא? כזה דבר מוצלח, כזה דבר רעיון מיוחד, ממש סטארט-אפ אמיתי לעולם הישיבות. זה לא פשוט להמציא כזה דבר. יש, המערה מלובלין המציא סטארט-אפ של דף יומי. יפה, תראו איך תפס. הרב חיים מלוז'ין, היה לו סטארט-אפ איך מייצרים עולם הישיבות. הגאון הבינו, אומר לו, לא, למה? אתם יודעים למה? שנה אחרי זה עוד פעם בא הרב חיים, לא יכל לוותר. אומר לו, למה, כבוד הרב, אני רוצה להבין. הם היו מקבלים את דעת רבותיהם בלי פיקפוק. ואז הוא מנסה עוד הפעם להעלות את הרעיון. אומר לו, הגאון הבינה, עכשיו כן, עכשיו תפתח. אמר לו, אז למה שנה שעברה לא נתת לי? אמר לו, ראיתי את ההתלהבות שלך, אתה היית דלוק כמו אש. כשאתה עושה מכזה התלהבות דברים, לא מצליחים. תפנים את זה, עכשיו תעכל את זה, תשן על זה לילה, תחשוב טוב טוב, תחשוב על כל ההשלכות, תעשה את זה ביישוב הדעת, תהפוך את זה לקניין, עכשיו תעשה, עכשיו תצליח, והפך להיות סטארט-אפ של עולם הישיבות. זו הדרך. הדרך לא הולך מהתלהבות. לכן כמו שמספרים על אחד החסידים, פעם אחת שמע את האדמו"ר מבעלז, שהוא דיבר, מי שיעשה תענית דיבור 40 יום יזכה לגילוי אליהו, לרוח הקודש. בקיצור, החסידה הוא התלהב, נדלק, אני הולך, עושה את 40 יום. מגיע, עובר 40 יום, שום דבר. בא לאדמו"ר, מה קרה? איפה כל מה שהבטחת? לא, התקיים בי. אמר לו, אתה יודע, גם החמור עשה 40 יום תענית דיבור, אבל נשאר חמור. אתה חושב ש-40 יום, אתה התלהבת וזהו? מה שינית במהות שלך? בהתלהבות לא קונים כלום. ההתלהבות היא רגעית, ההתלהבות היא נכבט, היא מתקררת. השגרה מכה את כל ההתלהבות הזאת. החוכמה היא להפנים, זה כמו יתרו, שמע, מה שמוע שמע ויתרו בא? שמע קריאת ים סוף, שמע את מעמד הר סיני, הוא לא סתם, הוא ישב, חשב, התבונן, השמיעה שלו וישמע יתרו, זה לא סתם, זה לא שמיעה, זה קבלה, זה התבוננות, הפנים את זה, יותר מכל אומות העולם, כולם שמעו, אבל כולם לא באו. הוא ידע וחשב והתבונן עד שהפנים את הדברים וקיבל את הדברים, זו הדרך. אדם יכול לשמוע, זה כמו שמרן הרב עובדיה תמיד היה אומר, על זה את הפסוק, שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. הרי פעמים, כשאתה עדיין בבית השם, שומע דרשה יפה הכל, אתה בבית השם, מתעורר, נהיה קרוב לשם. אתה רק יוצא לחצר, כבר פורח לך הכל מהראש. הכל אף. ככה אומר החפץ חיים, על מה שאמר הנביא, קחו עמכם דברים, שמעתם, התעוררתם, הכל טוב ויפה. תיישמו, קחו כמה דברים ליישום, זה החוכמה. ולכן אומר הפסוק בתהילים פרק למדבב, לכו בנים שימעו לי. מה זה לכו? תגיד, בואו, בואו שימעו לי. לא, גם כשאתם הולכים תשמעו לי. כשאתם באים אליי, לידי, זה לא חוכמה. גם כשאתם הולכים, זה הגדולה, אומר, הכתב סופר אומר, זה הגדולה של אברהם, כי ידעתי אשר יצווה את בניו, וביתו אחריו, אפילו שהוא לא נמצא, ימשיכו את הדרך, שמפנימים את הדברים. כיוון שדוד המלך אמר, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. מי יעלה זה לא מספיק. ההתעוררות היא לא מספיקה. החוכמה היא מי יקום, מי יהיה ניצב, מי יהיה תקף באמת, עד שהופך את זה לקניין. ולכן הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם תמיד, ואני מסיים בסיפור שמלמד אותנו על המציאות הזאת, שהייתה אישה אחת, זקנה שכל הפרנסה שלה, הייתה כל יום חמישי עושה כאחים, ואז בכאחים האלה, מוכרת אותם לכבוד שבת, ומתפרנסת לכל השבוע, בדוחה כמובן, אבל זה היה פעם אחת, הכינה את הבצק, חסה אותו שיתפח, היא באה לבצק אחרי שעה, בצק לא תופח, וואי ריבונו של עולם, מה יהיה? אין לי משהו אחר, זה כל מה שיש לי, ואם לא יהיה לי עכשיו הכאחים האלה, אז לא יהיה טוב, אז לא יהיה לי פרסה, לא יהיה לי מה לתת לילדים לאכול, התפללה לבורא העולם, טוב, הוסיפה קצת מלח, קצת זה, קצת לתקן, אולי שוב חיסתה את זה, אבא, תעזור לי שהבצק יתפח. בעוד שעה אני אבוא שיהיה תופח. בא עוד שעה, שוב פעם לא תופח. נשאר אותו דבר. עוד פעם, אומרת, בונו של עולם, הרי בלי זה אין לי מה לאכול לילדים, הקדוש ברוך הוא עוד פעם מנסה לבקש ומתחננת, ואז היא לקחה שהוא עוד הפעם, הוסיפה שמרים ועשתה וכו', והתפללה, אחרי שאבא לא תופח. ואז עוד הפעם אומרת, אין ברירה, כבר אין זמן, אני אעשה, זה מה שיש. לא יודע מה יצא מזה, יצא טוב או לא טוב. אבא, תעזור לי, שיצא איזה כאחים לפחות מיוחדים, אפילו שאבא צריך לא הצליח. זה כל החיים שלי. הופעת כאחים, הכאחים יצאו קרשים. וואי, מה עושים? ריבונו של עולם, אז מה יהיה עכשיו? אין לי ברירה, ריבונו של עולם, תעזור לי לפחות. אולי שיהיה טעים לאנשים, לפחות שיהיה להם טעים, שיהיה לי משהו לאכול. הלכה בלית ברירה, יוצאת למכור את הכאחים שלה, שום דבר. כל מי שעובר, אבנים, 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 לא קונים ממנה, מסכנה. כבר מתקרב כניסת שבת, אין לה כלום, אף אחד לא קונה. ופתאום, מגיע בן אדם, רואה את הכאחים, אומר לה, תגידי לי, אפשר לקנות את הכאחים האלה? אומר, כן. אני רוצה את כל הכמות של הכאחים שיש לך. יש לו שולים זוכר, הוא צריך להגיש קצת כיבוד, והוא רוצה בגלה כאלה, וזה טוב לו, אבל היא פחדה, ופתאום הוא יופתע, זה קרשים. אומרת לו, תטעם, תראה אם זה טוב, אני לא יודע, כי זה לא יצא כמו כל פעם. תטעם את זה, תראה אם זה טוב לך. הוא לוקח חתיכה, אומר, מצוין, זהו, זה מה שאני מחפש, קשה, דווקא קשה אני רוצה. זה הכי טוב בשבילי, אני לא רוצה רק שיתייבש. זה קשה, זה טוב, זה בגלה קשים. אז זה יכול להישאר כמה שעות בחוץ, זה מצוין. אמרה ריבונו של העולם, בחנת אותי, פעם ראשונה לא תפח, שמתי מלח, פעם שנייה שמתי שמרים, פעם שלישית אפיתי ונהיה קשה, פעם רביעית אין טעם. ופתאום אני חושבת, מאיפה הישועה הבאה? לא חלמתי אפילו, הישועה הבאה ממה? ממה שזה קשה, ממה שהכי רע. זה הקדוש ברוך הוא בוחן כל אדם, וככה כל החיים של האדם הם מבחנים, ועלינו לדעת שזהו שבת שירה. שבת שירה פירושו של דבר שנפנים את המסר של השירה, שקם כשאתה רואה חוסר, חושך, אפלה, אין לך מוצא, הקדוש הוא יביא לך את הישועה, מאיפה שאתה לא חושב. העיקר להתחזק באמונה וביטחון, העיקר להרגיל בן אדם את עצמו בקניית מידות טובות, באהבת ישראל, ועל ידי זה נזכה כולנו לגאולה בקרוב, יפיל את כל אויבינו תחתנו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.